טוב, אנחנו ממשיכים עם ההגדרות. דיברנו על מכשיר פיננסי, סליחה, נכס פיננסי ועל התחייבות פיננסית. נכס פיננסי, התחייבות פיננסית ומכשיר הוני. שם קוד לכל כל הנכסים הפיננסיים, ההתחייבויות הפיננסיות והמכשירים ההוניים, אפשר לקרוא להם מכשיר פיננסי. כשאתה אומר מכשיר פיננסי, זה או מכשיר הוני, או נכס פיננסי, או התחייבות פיננסית. עכשיו, לפני שאני עובר להגדרה הרביעית, שהיא נגזר לשאלות שהיא שאלה קודם, חלק מהשאלות. אחרי שהסברנו את ההגדרה של מכשיר הוני, נכס פיננסי והתחייבות פיננסית, עולה השאלה, האם אופציות או חוזה הקדמה, האם אופציות או חוזה הקדמה, הם גם מכשירים פיננסיים. הרעיון של התקן הוא כזה, לגבי חוזה פורוורד ואופציות, הוא אומר דבר פשוט. האם נכס הבסיס שעליו כתובה האופציה או חוזה הפורוורד, מיד אני אתן דוגמאות, האם הוא נכס פיננסי? אם כן, אז גם האופציה על הנכס בסיס היא נכס פיננסי, ואם לא, אז לא. לדוגמה, אופציה על שער הדולר. דולר זה נכס פיננסי, זה מזומנים. אז אופציה על שער הדולר היא נכס פיננסי. אופציות על חביות נפט, אופציה לרכוש חביות נפט, זה לא. למה? חבית נפט היא לא נכס פיננסי, חבית נפט היא לא מחויבות חוזית לקבל כסף. ולכן אופציה על חבית נפט, לא.
זה נכס פיננסי.
נדבר גם על זה עוד מעט. לא עכשיו. כרגע זה מה שהם אומרים. מיד אני חוזר אליך. פעם, עוד שתי דקות. חוזה פורוורד לרכישת דולרים, אין בעיה, זה נכס פיננסי. חוזה פורוורד לרכישת מניות, זה נכס פיננסי. כי מניות זה נכס פיננסי. אבל אופציה לרכישת דירה, אופציה לרכישת תירס, אופציה לרכישת אורז, אופציה לרכישת תפוזים, לא. למה? כי לא נכסים פיננסיים. זה דבר אחד שצריך להבין כרגע. לגבי השאלה השנייה, עם הסוחר והמזכיר, עולה השאלה אם חכירה תפעולית או חכירה מימונית הם נכס פיננסי או התחייבות פיננסית על פי העניין. אז בואו ניקח דווקא נתחיל עם הצד של החוכר, אחר כך נעבור למחכיר. חוכר, אם הוא חוכר בחכירה הונית מימונית נכס, יש לו במאזן התחייבות בגין חכירה. התחייבות בגין חכירה, התחייבות פיננסית. למה? מה זה התחייבות בגין חכירה מימונית? זה לשלם את הלוח סילוקים. לשלם את הלוח סילוקים. בסדר? מבחינת החוכר, לעומת זאת, אם הוא משלם מראש על חכירה תפעולית, משלם 5 שנים דמי שכירות, אמרנו את זה כבר קודם, יש לו למעשה נכס, הוצאות מראש, הוא שילם מראש לקבל 5 שנים שכירות. זה לא נכס פיננסי, למה? כי הוא לא מתחייבים לשלם לו כסף. מה מתחייבים לתת לו? להשתמש בנכס. עכשיו נעבור למחכיר. מחכיר בחכירה מימונית, אני מזכיר לכם נשכחות, יש לו סעיף שקוראים לו השקעה גולמית בחכירה, אם אתם זוכרים. השקעה גולמית בחכירה. מה זה? זה התחייבות של החוכר לשלם לו את לוח הסילוקים. ולכן בחכירה מימונית, מחכיר, יש לו השקעה גולמית בחכירה, זה נכס פיננסי. לעומת זאת, מחכיר בחכירה תפעולית, אם הוא מקבל את הכסף מראש, אז יש לו הכנסות מראש, אבל הכנסות שכירות מראש לדוגמה. זה לא התחייבות פיננסית, מה הוא מתחייב לתת? את הנכס. אז אני אעשה טבלה קטנה, מי שרוצה לכתוב את זה. יש לכם חוכר, מחכיר, חכירה הונית וחכירה תפעולית. חוכר בחכירה הונית, אין לו נכס פיננסי, יש לו רכוש קבוע. צריך לעשות פה רגע, טוב, בסדר, זה חוכר מחכיר, זה בצד נעשה בצד הנכסים, בצד ההתחייבויות. חוכר מחכיר. בחכירה הונית, לחוכר אין נכס פיננסי. בהתחייבות, ישנה התחייבות פיננסית. בחכירה הונית למחכיר, יש נכס פיננסי. למחכיר אין התחייבות בכלל. לחכירה טיפולית. לחוכר אין נכס פיננסי. יאללה, אני חוזר על זה. יוצא פה המסקנה שחכירה הונית מימונית כן יכולה לייצר נכס פיננסי או התחייבות פיננסית, חכירה תפעולית לא. כי תזכרו, בחכירה תפעולית המחויבות היא להשתמש בנכס ולא לשלם כסף. עכשיו בואו נראה מה עשיתי פה. חכירה הונית, לחוכר יש את הנכס עצמו, את הרכוש הקבוע שהוא חכר, אין לו נכס פיננסי. מה היינו כותבים? נכס בחכירה הונית. מה הוא חכר? כלי רכב, מנופים, טרקטורים. לעומת זאת התחייבות, יש לו התחייבות פיננסית. התחייבות בגין חכירה מימונית. מה ההתחייבות שלו? לשלם את הלוח סילוקי. זה מבחינת החוכר בחכירה הונית. מבחינת המחכיר, המחכיר יש לו נכס בחכירה מימונית, קוראים לזה השקעה גולמית בחכירה. מה זה? לקבל את הלוח סילוקי. התחייבות אין לו בכלל, למחכיר אין התחייבות. לחוכר יש נכס והתחייבות, למחכיר יש רק נכס. השקעה גולמית בחכירה נכס. וחכירה תפעולית, לחוכר, אם הוא שילם מראש, יש לו הוצאות מראש, זה לא נכס פיננסי, זה זכות לקבל את השימוש בנכס. ולמחכיר יש לו הכנסות שכירות מראש. הכנסות שכירות מראש זה לא התחייבות פיננסי. כן, מתחת מה? פה?
תפעולית,
למחכיר. כן, אין לו נכס.
לא, אין לו נכס,
אין התחייבות פיננסי, אין התחייבות פיננסי. יש לו התחייבות, הכנסות שכירות מראש. זה הוצאות שכירות מראש. וזה? הכנסות שכירות מראש. זה מה שאת שאלת קודם, את זוכרת? לפני הפסקה? ומכאן המסקנה שכתובה לכם גם בסיכום, הכל כתבתי. חכירה תפעולית לא יכולה לייצר נכס פיננסי והתחייבות פיננסית. חכירה הונית כן. לחוכר יש התחייבות פיננסית ולמחכיר יש נכס פיננסי. הנה, פה יש התחייבות, פה יש נכס. בחכירה תפעולית אין כלום. מקסימום יש הכנסות מראש, הוצאות מראש, זה לא נכס ולא התחייבות פיננסית. ואני חוזר על קודם, לפני החכירות, חוזר הקדמה או אופציות. האם הם נכס פיננסי או התחייבות פיננסית? תלוי על מה הם רשומות. אם הם רשומות על דולרים, על מניות, זה כן. אם הם רשומות על נפט ועל סחורות, כמו ברזל, תירס, אורז וכדומה, זה לא. עכשיו אנחנו מגיעים להגדרה הרביעית. להזכיר לכם שלוש הגדרות עברנו. מכשיר עוני, נכס פיננסי והתחייבות פיננסית. נכס פיננסי יש לו שלושה מרכיבים, מזומנים, השקעה במכשיר הוני של חברה אחרת וחוזה לקבל כסף, לקבל מצד אחר מזומנים. עכשיו אנחנו עוברים להגדרה הרביעית, היא נגזר. נגזר. מה זה נגזר? אני נותן דוגמה. אם אני רוצה עכשיו ללכת לבנק לקנות 500 אלף דולר, אני צריך לבוא עם שקלים ששווים ל-500 אלף דולר ואני אקבל 500 אלף דולר. לעומת זאת, אם אני רוצה לקנות אופציה שתקנה לי את האפשרות לקנות בעוד חצי שנה 500 אלף דולר, אני לא צריך לבוא היום עם הכסף. מה אני צריך לשלם? רק על ערך הזמן. אם אני חותם על חוזה פורוורד לרכישת 500 אלף דולר בעוד חצי שנה, אני לא צריך להביא היום את הכסף. אז מה אני צריך להביא היום? את, לחתום על החוזה. ולכן מכשיר נגזר, זה המאפיין העיקרי שלו, הוא מכשיר שביום הראשון אתה לא צריך להביא את כל הכסף. אתה צריך להביא רק פיצוי על ערך הזמן, אם בכלל. כי אם זה חוזה פורוד, אז אין ערך זמן. בגלל זה הסברתי לכם את ההקדמה עם מה ההבדל בין אופציות לחוזה פורוד. רק בגלל זה. ולהסביר מה זה נגזר. חוזה פורוד הוא נגזר, אופציות הן נגזר. 500 אלף דולר הם לא נגזר. עכשיו עוד דוגמאות. השקעה באג"ח. השקעה באג"ח היא לא נגזר. אתה רוצה לקנות השקעה באג"ח, מה אתה צריך להביא ביום הראשון? כל הכסף. הנפקת אג"ח, הנפקת אג"ח זה לא נגזר, למה? ביום הראשון אתה מקבל כל הכסף. נגזר הוא מצב שבו ביום הראשון אתה משיג את האפקט על נכס הבסיס בלי להביא את הכסף. חבית נפט היא לא נגזר. אופציה לרכישת חבית נפט היא כן נגזר. הלוואה, אג"ח הם לא נגזרים. הלוואה ביום הראשון הכסף עובר מלא בין הצד שנותן לצד שמקבל. אופציה לקבל הלוואה בעוד חצי שנה היא נגזר, כי לא צריך להביא את הכסף. זה הרעיון של נגזר. עכשיו למה זה חשוב ההגדרה של נגזר לחשבונות, אחר כך אתם תראו. זה משתלב לי גם עם הנושא של מה שקודם דיברנו, מכשיר עוני, נכס פיננסי והתחייבות פיננסית. לדוגמה מניה היא לא נגזר. למה מניה היא לא נגזר? כשאתה קונה מניה אתה צריך להביא את הכסף. אופציה לרכישת מניה היא כן נגזר. זה בגדול הרעיון של נגזר. אז זה ארבעת ההגדרות. תכף אני רק עושה זה עוד קישור קטן אחד ואז נגיע לחשבונאות. כן, מה רצית? לא רצית? טוב, עכשיו אנחנו עוברים לתחולת התקנים. כתוב בעמוד הראשון פה בכותרת מכשירים פיננסיים. אתם יכולים לראות מכשירים פיננסיים. מה זה מכשירים פיננסיים? זה או מכשיר עוני, או נכס פיננסי, או התחייבות פיננסית. אז זאת תחולת התקנים. ומכאן יוצא שאופציות על חביות נפט, אופציות על, על תפוזים, אופציות על אורז, אופציות על חיטה, הן לא צריכות להיות בתקן. למה? כי אומנם זה נגזרים, אני לא אומר שאופציות זה לא נגזרים, אבל נכס הבסיס הוא לא נכס פיננסי. אם כתוב פה מכשירים פיננסיים, אני מבין שזה נכס פיננסי, התחייבות פיננסית ומכשיר עוני. אם אתה אומר לי אופציות על חיטה, אופציות על חביות נפט, זה לא. למה? כי זה לא נכס פיננסי, ולכן זה לא נכנס פה. גם התקנים ידעו את זה, יש 39 יודע את זה. הוא יודע שבסופו של דבר מה שנכנס להגדרה של מכשירים פיננסיים זה רק מכשירים עוניים, נכסים פיננסיים, התחייבויות פיננסיות, חכירה מימונית, מה שאמרנו פה, זה וזה, ולגבי חוזה פורוד ואופציות, רק אם נכס הבסיס הוא נכס פיננסי כמו דולרים או מניות. אז מה אם יהיה את החוזה הסחורות? ואני מזכיר את מה שמשה אמר לפני רבע שעה, אבל גם בחביות נפט או בתפוזים אנחנו רק עובדים על הנטו. מה זאת אומרת עובדים על הנטו? כשאני קונה אופציה לרכישת מיליון טון, לא מיליון, בוא נגיד 100,000 טון תפוזים, אני לא הולך לבורסה ביום שהאופציה, אני רוצה לממש אותה, או ביום האחרון, אני לא הולך עם הסעיד ואומר לבורסה, יאללה תעמיסי לי תפוזים. מה אנחנו עושים? סילוק נטו. מה זה סילוק נטו? אני, אם כתוב לי מחיר המימוש של טון תפוזים, 1,000 שקל. אם ביום האחרון, נגיד אני בא ורוצה לבדוק אם כדאי לי לממש את האופציה, אם טון תפוזים עולה 1,500 שקל, אני אבוא עם ממש. אבל אני לא אבוא עם 1,000 שקל ואגיד לו יאללה תעמיס טון תפוזים. אני אגיד לו תשמע, על כל טון תפוזים יש לי רווח של 500, 1,500 פחות 1,000. יש לי 10,000 אופציות, שלם לי כסף. זה סילוק נטו. רוב חוזי הסחורות הם בסילוק נטו. ולכן עולה השאלה אם תקנים שמתעסקים עם מכשירים פיננסיים יוציאו מתחילותם את כל החוזים של העתידים על הסחורות, כל הפורודים וכל האופציות, כי לפי ההגדרות שעד עכשיו אמרנו, הם לא צריכות להיכנס בפנים, כל החוזים, כל האופציות האלה וכל החוזים האלה לא צריכים להיכנס בפנים. מה שיהיה 39 אומר, נכון שזה לא אמור להיכנס לפי ההגדרות, אבל אני כן רוצה להכניס אותם, את כל החוזי סחורות אני כן רוצה להכניס. למה? כי רוב המשקיעים לא באמת קונים את הסחורות, הם מאמרים על הסחורות, או שהם ירדו או שהם יעלו. ולכן מה שהתקן אומר זה דבר כזה, לגבי חוזה סחורות צריך לבדוק מה המטרה של החברה. האם המטרה היא ספקולטיבית או המטרה היא הגנה? מה זאת אומרת? אם אני חברה שמייצרת רהיטים, בא מישהו אמר לי, תשמע, הטירה סולט, כדאי לך, תקנה אופציה בבורסה בשיקגו על הטירה. קניתי. לא עלה. אני לא מייצר טירס, אני לא מוכר טירס, אני מוכר רהיטים. אבל אמרו לי שכדאי לי, אז אמרתי על זה, יכול להיות שהרווחתי, יכול להיות שהפסדתי. אותו דבר על חבית נפט, על חיטה, על סוכר, על שוקולד, לא יודע על מה. לעומת זאת, יכולה להיות חברה שהיא לדוגמה מייצרת מיץ תפוזים. עכשיו, החומר גלם העיקרי שלה זה תפוזים. היא לא רוצה שהתפוזים יתחילו לעלות באמצע השנה ואז המחירים יעלו וזה יפגע לה במחירות. מה היא עושה בתחילת השנה? היא מבטחת את עצמה. איך היא מבטחת את עצמה? חוזרים להקדמה, או אופציות או חוזה פורוורד. אם היא רוצה לקבע, חוזה פורוורד. אם היא רוצה להשאיר את האפשרות ביד שלה, האם לקנות או לא לקנות, שתקנה אופציות. פה התקן בא ואומר, זה למטרות הגנה, לא למטרות ספקולטיביות. למה למטרות הגנה? כי זה המלאי שלך, אתה מייצר מיץ תפוזים, אתה מגן על המלאי שלך. לך ליאס 2. מה זה יאס 2? מלאי. שם אתה תטפל בחוזה הקדמה ובאופציות. יאס 2, עלות המחר, תכניס את העלות של החוזה הזה בתוך עלות המחר שלך. ולכן מה שיאס 39 אומר, הוא אומר, תראה, חוזה סחורות עקרונית לא אמורים להיות בתקן שלי, כי אמרנו שהם לא מכשיר פיננסי. למה? כי נכס הבסיס שלהם הוא לא נכס פיננסי. אבל, בכל זאת, באופן חריג, אם החברה יש לה חוזה שהיא קונה או פורוורד או אופציות, אז סחורות, אם זה למטרה ספקולטיבית, זה כן בתקן. כלומר, הם הרחיבו את התחולה של התקן, ואמרו, אני יודע שלפי ההגדרות שרשומות בתחילת התקן זה לא, אבל עדיין, אם אתה עושה את זה למטרות ספקולטיביות, אז זה כן. ולכן סרטטתי לכם בעמוד הרביעי, חמישי, סרטוט עם עיגולים, כמו בפסיכומטרי, משהו כזה, זה פה, שאומר ככה, יש מכשירים פיננסיים ויש נגזרים. בצד ימין יש מכשירים פיננסיים שאינם נגזרים, כמו לקוחות או הלוואות. בצד שמאל יש נגזרים שאינם מערבים מכשירים פיננסיים, כמו חוזה הקדמה לרכישת סחורות שאינו ספקולטיבי. ויש משהו באמצע שבגלל שהרחיבו את התחולה הוא נכנס לגדר התקן. זה מכשירים פיננסיים מערבים נגזרים, אופציה לרכישת מניה, חוזה הקדמה לרכישת דולרים, חוזה ספקולטיבי למכירת סחורות. עכשיו מה אני מנסה להגיד פה? שחוזה סחורות הרי לא היה אמור להיות בכלל בתחולת התקן. אבל אם הוא ספקולטיבי, הכניסו אותו. ואם הוא לא ספקולטיבי, כלומר עסקת הגנה, לא הכניסו אותו. כלומר, מה שהתקן תוחם, זה בצד ימין את המכשירים הפיננסיים שאינם נגזרים, ובאמצע את המכשירים הפיננסיים המהווים נגזרים, כולל חוזה הקדמה ספקולטיביים לסחורות. מה הוא לא כולל? הוא לא כולל לצד שמאל. נגזרים שאינם מהווים מכשירים פיננסיים, לדוגמה, חוזה הקדמה לרכישת סחורות שאינו ספקולטיבי. כלומר, בסופו של דבר, אני חוזר למה שמשה אמר לפני חצי שעה, אנחנו קונים חוזה סחורות בשביל הנטו. למה זה לא בתחולת התקן? אז הם גם יודעים את זה, והם אמרו ככה, אם אתה קונה בשביל להמר, תסלחו לי על הביטוי, כן, אבל אנשים שקונים חוזה סחורות הם מהמרים. אז אולי לא בווינר, אז בבורסה. זה נשמע יותר טוב, אבל זה אימור. מי יודע מה יקרה לנטו, מי יודע מה יקרה לחיטה. זה אימור. אם אתה מהמר על החוזה סחורות, זה בתוך התקן. כי אתה לא הולך להגן על עצמך, אתה עובד על הנטו, רוצה להרוויח. לגיטים? לעומת זאת, אם אתה קונה את החוזה סחורות כדי לקבע את חומר הגלם שלך, כמה הוא יעלה, או כדי להגן עליו, אם אתה קונה אופציות, אז אתה מנסה להגן, אם אתה קונה חוזה הקדמה, אז אתה מקבע, אז זה לא בתחולת התקן, אז זה ביאשטיין. עכשיו תראו, את האמת, אני הסברתי את הכל מלא, בחומר שלכם חוזה סחורות לא צריך לדעת. הורידו את זה מהחומר. מה שאתם צריכים לדעת, בכל החומר הזה, זה רק אופציות על מניות וחוזה פורוורד על מניות. הם לא מבקשים ממכם. פעם היינו מלמדים, הורידו את זה מהחומר. לא על חביות נפט, ולא על תפוזים, ולא על חיטה, ולא על דולרים. אתם תראו בשאלות שלי, הכל על מניות. למה? כי ככה הם רוצים. רק על מניות. אבל עקרונית, אני לא רוצה לחתוך רק מה שיש במבחן, אם אני כבר עושה את ההגדרה, זה ההגדרה המלאה, לסדר לכם את הראש, כי מי שיבוא לעבודה ויביאו לו אופציה לרכישת דולרים. אבל שלא יגיד זה לא בחומר, שיגיד זה מכשיר פיננסי, כי דולר הוא נכס פיננסי. ואם יביאו לו אופציות על חביות נפט, אז שישאל, למה קנו את זה? כדי להמר או כדי להגן? אם כדי להגן, לך לישתן. אם כדי להרוויח רווח ספקולטיבי, לך ליה 32 ויה 39 ותטפל בו. את הטיפול עוד לא למדנו, מה עושים? תכף נלמד מה עושים עם כל החוזים האלו. אני במבחן יכול לשאול רק על חוזים, על מניות. כי זה מה שביקשו. אבל ההגדרה המלאה, עם החוזה סחורות, עם ההגדרה, עם ההפרדה בין ספקולטיבי להגנה, זה ההפרדה המלאה וזה ההגדרה המלאה. זה כל הסיפור. רק שתדעו שחוזה סחורות לא ביקשו, ביקשו רק על מניות. זהו. תכף אני אראה, לא דיברנו על זה. לא דיברתי. לא דיברנו על זה, אבל תכף נדבר, לא דיברנו, לא דיברתי. אתה יכול להוציא ממני בכוח. אני לא רוצה לבלבל, אני בשלב ההגדרות עוד לא הגעתי לטיפול החשבונאי. אני בשלב ההגדרות, מה הגדרתי עד עכשיו? מכשיר עוני, נכס פיננסי, התחייבות פיננסית ונגזר. ועל הדרך דנתי בשאלה, האם אופציות על סחורות הן בתוך התקן או לא בתוך התקן. זהו, זה מה שעד עכשיו דיברתי. לא דיברתי על הטיפול החשבונאי. עכשיו, גמרנו את הארבע הגדרות, אבל התקן לא גמר איתם. כי אז הוא אמר, אני רוצה לעשות הרחבה להגדרות. ככה זה באמת כתוב בתקן, הרחבה להגדרות. אני שואל, מה זה הרחבה להגדרות? ואז הוא מעלה שתי שאלות שלא דנו בהן עד עכשיו. אתם זוכרים שבמכשיר עוני השארתי את השאלה על אופציות, על מניות, פתוחה? אם זה מכשיר עוני או לא? זה אחת השאלות שאני עכשיו הולך לדון בה. למה לא דנתי בה בהתחלה? כי זה בהרחבה להגדרה. בהרחבה להגדרה, הגעתי להרחבה להגדרה. גמרנו את ההגדרות כפי שהן רשימות בתקן, עכשיו הולך להרחבה להגדרה. שאלה הראשונה שאני הולך לדון בה עכשיו, האם אופציות על המניות שלי, אני מנפיק אופציות על המניות שלי, האם זה מכשיר עוני או לא מכשיר עוני? ואם זה לא מכשיר עוני, אז מה זה? והשאלה השנייה, שעוד לא דיברנו עליה בכלל, מה קורה עם תקבולים על חשבון מניות? למדתם בביניים א', תקבולים על חשבון מניות. מה זה תקבולים על חשבון מניות? בא בן אדם אומר לי, קח 500,000 שקל, תנפיק לי בעוד שנה את המניות, לא עכשיו. למה לא עכשיו? לא יודע, מכל מיני שיקולים, בעוד שנה, בעוד חצי שנה. מה אני עושה עם התקבולים על חשבון מניות? פקודת יומן, חובה מזומן, זכות תקבולים על חשבון מניות, איפה אני רושם את זה? אז השאלה, נתחיל לפי הסדר. השאלה הראשונה היא תקבולים על חשבון מניות. מה עושים עם זה? אתם למדתם בביניים, א', תכף תבינו שמה שלמדתם זה גם נכון. אבל התקן הוא שואל, מה עושים תקבולים על חשבון מניות? אז קודם כל, תדעו לכם שתקבולים על חשבון מניות זה לא נגזר. למה זה לא נגזר? הוא מביא לי את כל הכסף ביום הראשון. אני מנפיק לו רק בעוד חצי שנה או בעוד שנה. כן? אם אתה רוצה תקבולים על חשבון מניות, אתה שלם. זה לא אופציה. זה מישהו בא לחברה, נתן לה את הכסף, אמר לה, תנפיקי לי בעוד חצי שנה. או היא אמרה לו, אני אנפיק לך בעוד חצי שנה. זה לא מכשיר נגזר. מה שהתקן אומר לגבי תקבולים על חשבון מניות, זה את הסיפור הבא. אם ביום הראשון שאתה מקבל את הכסף, אתה יודע בוודאות כמה מניות תנפיק, תכף אני אתן דוגמה לזה, זה מכשיר עוני. והתקבולים יופיעו בעון העצמי. דוגמה, בא בן אדם, אמר לי, קח 500,000 שקל, עוד חודשיים, תנפיק לי 50,000 מניות. לעומת זאת דוגמה אחרת, בא אליי בן אדם, אמר לי, קח 500,000 שקל, תנפיק לי מניות. אמרתי לו, אין בעיה, בעוד חצי שנה נלך לבורסה, נראה כמה מחיר המניה שלי, נעשה 500,000 חלקי מחיר המניה שיהיה, ונפיק לך מניות. מה ההבדל בין שתי הדוגמאות? בדוגמה השנייה, ביום הראשון, אתה לא יודע כמה מניות תנפיק. למה? אתה לא יודע מה יהיה מחיר המניה בעוד חצי שנה, מאיפה אתה יודע? ולכן פה התקן בא ואומר, רגע, אם אתה לא יודע כמה מניות תנפיק כי זה משתנה כפונקציה של מדד מסוים, ובמקרה שלי, מחיר המניה שלי, זה יכול להיות הרבה מניות, זה יכול להיות טיפה מניות, תלוי מה יקרה עם מחיר המניה שלי. במקרה כזה אתה לא אומר שזה רכיב עוני, אתה לא רושם את זה בעון העצמי, אלא אתה רושם את זה בהתחייבות פיננסית. למה? כי אם אתה בא ואומר לי שזה רכיב עוני, אז זה חייב להיות משהו שהוא קבוע. עוד מניות, פרמיה, אלה דברים קבועים. אתה לא יכול להכניס לי לעון העצמי משהו שאני שואל אותך, רגע, כמה מניות אתה תנפיק בעתיד? אתה אומר לי, אני לא יודע, יכול להיות 10,000, יכול להיות 50,000. אלה זה אופי עוני. אז מתי זה יהפוך לעון? רק שתנפיק. תעשה חובת תקבולים, זכות עוד מניות, זכות פרמיה, תעביר את זה. עכשיו, מה שאתם למדתם בביניים א', זה תמיד שהיה ידוע כמה אני מנפיק. תמיד אמרתי לכם, חברה קיבלה כסף, תנפיקה 10,000. אבל פה הרחבה לתקן אומרת, לגבי תקבולים על חשבון מניות, אם אתה לא יודע ביום הראשון כמה אתה תנפיק, אז פה זה בעיה להכניס את זה לעון העצמי. אין דבר כזה שעון מניות או פרמיה משתנה פתאום. ולכן אל תכניס את זה לעון העצמי, למרות שזה תקבולים על חשבון מניות. תחכה עד יום ההנפקה. שזה בהרחבה להגדרה פחות חשוב, כי כמעט אין בחברות ציבוריות אין תקבולים על חשבון מניות. זה הסעיף הפחות חשוב. הסעיף היותר חשוב שישמש אותנו בכל השאלות, וזה הדבר השני שמופיע לכם בהרחבה להגדרה, זה הנושא של אופציות על המניות שלי. אני מנפיק אופציות על המניות שלי. השארתי את זה פתוח מהעמוד הראשון, כי אמרתי לכם ברכיב עוני אנחנו מדברים על מניות, ועל מניות בכורה לא ניתנות לפדיון. מניות בכורה ניתנות לפדיון, אמרנו לא. לא דיברנו על אופציות. העליתי לכם את השאלה, אבל לא דיברנו על זה. רק אמרתי לכם שחלק יהיה מכשיר עוני וחלק לא. עכשיו הגענו לתשובה. מה שהתקן בהרחבה להגדרה אומר, הוא אומר דבר כזה. אם אתה מנפיק אופציה, עוד פעם, למניות שלך, ותוספת המימוש היא לא צמודה, כלומר, אתה יודע בוודאות, שאם המשקיע יבוא ויגיד לך, בעוד חצי שנה, בעוד שנה, קח 10 שקלים, תן לי מניה, למה? כי התוספת מימוש לא צמודה, ידוע שהיא 10 שקלים, זה נושא אופי עוני, זה מכשיר עוני, כלומר, אתה למעשה תיקח את התגמולים מהחשבון אופציות ותשים אותם בעון העצמי. לעומת זאת, אם אתה מנפיק אופציות ואתה אומר שמי שירצה לממש יצטרך לשלם לך 10 שקלים צמוד לדולר, אתה לא יודע ביום הראשון כמה כסף תקבל, מאיפה אתה יודע מה יקרה לדולר? זה אי אפשר להכניס את זה לעון העצמי. זה, תשים את זה בהתחייבויות בינתיים. למה בינתיים? עד שיממשו, אם יממשו, זה יהפוך למניות, זה כבר יהיה עון עצמי. עוד דוגמה. אם אתה בא למשקיע ואומר לו, תראה, אני מנפיק לך 10,000 אופציות, תוכל לממש אותם למניות שלי, אבל לא תתן לי כסף ואני אתן לך מניות. מנגנון סילוק נטו. תבוא ביום האחרון, נראה כמה מחיר המניה בבורסה, כמה מחיר המימוש שנקבע באופציה, ועל הרווח הכלכלי שלך אני אנפיק לך אופציה, אני אנפיק לך מניות. זה נקרא מנגנון סילוק נטו. במקרה כזה, מאיפה אני יודע כמה מניות אני אנפיק ביום הראשון? אני לא יודע. למה? אם מחיר המניה שלי יעלה, אז אני צריך להנפיק יותר מניות. אם מחיר המניה שלי ירד, יכול להיות שבכלל אני לא צריך להנפיק מניות. מאיפה אתה יודע? ולכן אופציות עם מנגנון סילוק נטו הן נחשבות לסעיף שאתה לא יכול לשים אותו בעון העצמי. אז מה זה? התחייבות, התחייבות פיננסית. כלומר, למעשה מה שהם עשו פה בהרחבה להגדרה, הם אמרו דבר כזה, תקבולים על חשבון מניות. אם הם קבועים, הם מכשיר עוני. אם הם לא קבועים, הם התחייבות פיננסית. ואופציות, אם, גם אופציות גם מבחינת המשקיע וגם מבחינת המנפיק. מבחינת המנפיק, אם התוספת מימוש היא קבועה, זה מכשיר עוני. אם היא צמודה או מנגנון סילוק נטו, זה התחייבות פיננסית. וגם אצל המשקיע, הוא צריך הרי לבחון, אם בעמוד הראשון אמרנו שאם אני משקיע במכשיר עוני של חברה אחרת, זה נכס פיננסי. אני אסתכל בעמוד הראשון הראשון. אמרנו נכס פיננסי, השקעה במכשיר עוני של חברה אחרת. אז המשקיע גם צריך להסתכל על החברה למטה. אם אצלה זה מכשיר עוני, כלומר תוספת המימוש לא צמודה, אז הוא משקיע בנכס פיננסי. ואם אצלה זה התחייבות פיננסית, אז בגלל ההרחבה של ההגדרה, אצלו זה נכס פיננסי. כלומר, עד להרחבה של ההגדרה, לא דיברנו בכלל על אופציות לרכישת מניות, האם זה אצל המנפיק, הון עצמי, או התחייבות, והאם זה אצל הרוכש, נכס פיננסי או לא נכס פיננסי. השארנו את זה לפה כי הם הרחיבו את ההגדרה, לא לפני הרבה זמן, לפני כמה שנים, זה כל הזמן לא היה. ואז הם התייחסו לנושא של מניות, והם אמרו, אני מפריד, אם זה לא נושא אופיוני זה בעון העצמי, ואם זה, סליחה, אם זה נושא אופיוני זה בעון העצמי, ואם זה לא נושא אופיוני זה בהתחייבויות. זה למעשה הרעיון. עכשיו, אם אנחנו נפתור שאלה, ואני אגיד לכם שחברה הנפיקה אופציות על המניות שלה ותוספת האימות צמודה, אתם לא תרשמו את זה בעון העצמי, אתם תציגו את זה במאזן בהתחייבויות. זה מה שעצרתי אותך קודם שאמרת לי, איפה מציגים, איפה מציגים. זה למעשה ההרחבה של ההגדרה. עכשיו, תחשבו מה זה מבחינת חברות. בן אדם הולך להנפיק אופציות על המניות שלו, כל השנים בתקינה הישראלית לפחות, זה היה בעון העצמי. עכשיו, מה ההשלכה של זה? הון עצמי מגדיל את היחס בין ההון העצמי להון הזר, מקטין את הסיכון של החברה. היום, אם מישהו הולך להנפיק אופציות, צריך להגיד לו תיזהר, אם אתה נותן תוספת מימוש צמודה, זה התחייבות. ההון הזר שלך יותר גדול, ולמרות שאתה תכלס גייסת ההון עצמי. כי מבחינת היגיון, אם אני מנפיק אופציות על המניות שלי ומשקיעים קונים, זה לא כמו לקחת הלוואה, זה לא כמו להנפיק האגף. למה? אני לא צריך להחזיר כלום, זה שלי, זה כסף שלי כבר. לכן, יש פה איזה בעיה. כשאנחנו עברנו ל-IFRS, המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, כתב להם מכתב ואמר להם איך יכול להיות שחברה מנפיקה אופציות על המניות שלה והיא רושמת את זה בהתחייבות. אז אמרו להם, זה מה יש, לא מתאים לכם. אל תעבור להם, זה מה שיש. כן. אני
יכול
לחזור להגבלה שאמרת על הרכש של הרוכש? כן. הרוכש זה הנרכש, זה הרוכש. לא, 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 משהו על אופציות, תיכון דקה. עזבי, זה לא כותב, זה רק בשביל. יכולה להקשיב, כן? אל תפתח. לא צריך לקצור. נגיד שהחברה ב' הנפיקה אופציות, חברה ב' הנפיקה אופציות שתוספת המימוש לא צמודה. לא צמודה, אצלה זה רכיב עוני? רכיב עוני. נכון? אצל המשקיע שמשקיע באופציות האלו זה נכס פיננסי. איך אני יודע? תפתחי את העמוד הראשון. עמוד הראשון בהגדרות, כן? לא בהגדרה. השקעה במכשיר עוני של חברה אחרת. באמת. עכשיו תסתכלי פה. האם אני משקיע במכשיר עוני של חברה אחרת? כן. כן. אז זה נכס פיננסי? יופי. כתבתי נכס פיננסי. עכשיו עולה השאלה, אם אני משקיע באופציות שבחברה למטה הם לא רכיב עוני. למה הם לא רכיב עוני? תוספת הלימוד צמודה. מה, זה נכס פיננסי או לא? עד להרחבה להגדרה זה היה לא. עד להרחבה בהגדרה, תקראי עוד פעם את ההגדרה של נכס פיננסי. בואי נראה, מזומנים זה לא. השקעה במכשיר עוני של חברה אחרת זה לא. וזכות חוזית לקבל מזומנים זה לא. אין לה זכות חוזית לקבל מזומנים, יש לה זכות חוזית לקבל מניות, לא מזומנים. אז זה לא, ההרחבה להגדרה אומרת כן. בואי תהיה איתי לעמוד השלישי, סעיף ב'. נכס פיננסי, תגידי לי מה כתוב שם? השקעה במכשיר עוני של חברה אחרת, נכון? עכשיו דוגמה, חברה א' רכשה אופציות של חברה ב'. האופציות של חברה ב' הן על המניות של חברה ב' עם תוספת מימוש לא צמודה. כן? האם חברה א' אצלה זה נכס פיננסי? לא יודע. כן, למה? זה מכשיר עוני וזה השקעה במכשיר עוני של חברה אחרת. עכשיו אל תסתכלי על הלוח, על העמוד הזה. אם חברה ב' הנפיקה אופציות עם תוספת מימוש צמודה, אצל ב' זה מכשיר עוני? לא. אצל א' זה נכס פיננסי לפי מה שכתוב פה? לא. אבל בהרחבה להגדרה, הם אומרים שאצל ב' זה התחייבות פיננסית, כן? אצל א', למרות מה שכתוב פה, זה יהיה נכס פיננסי. איך אומרים? אני מקריא. בהרחבה להגדרה. קודם כל, התיתי שאם היא משקיעה במכשיר עוני זה כן, אז אם היא משקיעה במכשיר לא עוני זה לא. עכשיו אני רוצה להראות לך איפה כתוב שכן. תלכי להרחבה להגדרה. הנה, תוספת להגדרה של נכס פיננסי. כן? בסעיף ב'. נגזר. אשר יסולק או עשוי להיות מסולק שלא בדרך של החלפת סכום קבוע של מזומן או נכס פיננסי אחר בתמורה למספר קבוע של מכשירי העונים של אישו. כן? דוגמה, אופציות עם תוספת לימוד צמודה זה בדיוק עונה להגדרה הזאת. למה? כי זה נגזר. והוא עשוי להיות מסולק, אני לא יודע באיזה סכום. למה? כי תוספת לימוד צמודה. עתידי, מה זה? זה הרחבה למה? תקראי למעלה בכותרת. יופי. אני רוצה שזה למעשה, אם אני משקיע באופציה כזאת, זה נכס פיננסי. אם אני משקיע בנכס כזה, זה... עכשיו, לפי העמוד השני, לא. אמרנו רק השקעה במכשיר עוני. פה בהרחבה הזאת, זה כן. טוב, עוד פעם אני חוזר. פעם אחרונה. חברה ב' הנפיקה אופציה עם תוספת מימוש לא צמודה. אצלה זה מכשיר עוני. אני משקיע באופציות שלה, אצלי זה נכס פיננסי. זה לפי ההגדרה הרגילה. ואז הם באו ואמרו, בוא נוסיף עוד אלמנט להגדרה. אם האופציה היא עם תוספת מימוש צמודה, אז בחברה ב' זה לא מכשיר עוני. מה זה? התחייבות פיננסי. וזה שקנה את ההתחייבות הפיננסית, אצלו זה? נכס פיננסי. זה בעמוד של ההרחבה של ההגדרה של נכס או התחייבות פיננסית. שמעתי, תעשה עם טבלה עם איזה 20 דוגמאות, שתכף נעבור עליה, שדרך הדוגמאות יותר קל, נעבור אחד אחד ונראה האם זה נכס פיננסי, האם זה התחייבות פיננסית, האם זה נגזר, האם זה לא נגזר. טבלה, שמתי שם את כל האפשרויות שכבר יכולות להיות. ממלאי, דרך רכוש קבוע, דרך ספקים, לקוחות, אופציות, הכל שמתי שם. אבל עקרונית זה ההרחבה להגדרה. ההרחבה להגדרה אמרה שאם בחברה ב' זה התחייבות פיננסית, אז בחברה א' זה נכס פיננסי.
זה
כן, אם את משקיעה בתקבולים על חשבון מניות של חברה אחרת, אז גם כן.
כן.
למה זה התחייבות?
קראנו את ההגדרה של התחייבות, זה התחייבות
כוללת מסור לישוב אחרת מסורה.
בית לעולם לא
פתאום... אבל תראה מה כתוב פה, תוספת להגדרה. מה ההיגיון? אין היגיון בזה. אם אתה שואל אותי...
זה היה יותר טבעי לקרוא לזה נכס.
בטח, ברור.
אפילו לא רשיבוני, זה נכס.
לא, אתה מדבר על המנפיק או על הרוכש?
המנפיק
אצלו זה יכול להיות רק בעון עצמי או בהתחייבויות, לא בנכס. אם אני מנפיק אופציות...
אתה אומר שזה התחייבות כי זה חליפי לצד של
העון עצמי. בדיוק, חליפי לצד של העון עצמי, זה לא יכול להיות נכס. הגזמת, קיבלתי כסף, זה נכס.
לא נתחייב למסור
מזומן. יפה מאוד, זה לא היה צריך להיות התחייבות פיננסית, זה מה שהמוסד הישראלי לתקינה חשבונאית אמר להם. ממתי מישהו שמנפיק אופציות על מניות מקבל כסף מהציבור, שים לו את זה בהון העצמי. אתה יודע מה האבסורד פה? אתה הרי לעולם לא תחזיר את הכסף שקיבלת על האופציות. כי אם הם יפקעו, אז לא תחזיר את הכסף, ואם הם ימומשו, אז אתה תקבל עוד כסף. אז איך זה יכול להיות התחייבות דבר כזה? עזוב עכשיו את ההגדרות הפלפולים שלהם, זה לא יכול להיות התחייבות. כי התחייבות זה משהו שאני אמור לשלם. באופציות אתה רק תקבל עוד. במקרה הכי גרוע הם יפקעו, לא תחזיר. אם הם ממשו תקבל עוד כסף, איפה פה האלמנט ההתחייבותי? כן? אז תשאל אותם. הם פשוט...
יש פה נזק כפול למנפיק יחסית...
תכף תראה עוד נזק יש, עוד לא הגענו אליו. תכף תראה בטיפול החשבוני, שעוד לא הגענו לטיפול החשבוני, אנחנו רק בהגדרות הרי. בטיפול החשבוני יש פה נזק כפול. אתה גם מגדיל את ההתחייבויות שלך, שזה על הפנים, כי היחסים הפיננסיים שלך... וגם עוד לא ראית עוד משהו, שתכף תראה, שעוד יותר גרוע, יפתיע לך גם את הרווח. לא כדאי, אתה צריך לייעץ להם, לא כדאי להנפיק אופציות עם הגנון סילוק נטו, עם תוספת מימות צמודה. קח את ההצמדה, תעשה תחזית של ההצמדה, תוסיף אותה מראש לתוספת מימוש, ותגיד שהיא גבוהה. לא כדאי להנפיק עם תוספת מימות צמודה. למה? כי אתה הורס את היחסים הפיננסיים. חכה, יש עוד משהו עוד יותר גרוע, לא הגענו לו. עוד כמה דקות. זה לא רק זה שאתה מגדיל את ההתחייבויות, אתה גם תכף תראה שאתה מקטין את הרווח שלך. אבל זה ההגדרה שלהם. האם היא הגיונית? לא. האם הם הולכים לשנות אותה? כנראה שלא. כרגע לא.
אם אני משקיעה באופציות שאותם בצמוד, גם בצמוד, אז
יוצא שזה נכס פיננסי. אחד, מההגדרה הראשונית, שתיים, מהתוספת להגדרה. לא דיברנו, אני עכשיו בהגדרות. לא דיברתי על הצגה בכלל. דיברתי מה זה נכס פיננסי, מה זה התחייבות פיננסית, מה זה מכשיר עוני, ותוספת להגדרה. ונגזר, כמובן. זהו, לא אמרתי כלום על חשבונאות. אני בהגדרות. את איתי או לבוא להראות לך את זה גם בדפים? איפה זה רשום? את איתי? השקעה במכשיר עוני זה רק על תוספת כמו שלא צמודה. פה הרחיבו את זה גם להשקעה באופציה שהיא צמודה. עכשיו יש לכם טבלה, בואי נעבור על הטבלה. אחרי הטבלה אם יהיה שאלות נעלה עליהם. טוב, פירוט, הלוואות שניתנו. הלוואות שניתנו זה נכס פיננסי שאינו נגזר. למה הלוואה היא נכס פיננסי? כי זה מחויבות של הצד השני לשלם לי כסף. ולמה זה לא נגזר? ביום הראשון נותנים את כל הכסף או מקבלים את כל הכסף? תלוי אם אתה נותן או מקבל. הלוואות שהתקבלו אותו דבר רק מהצד השני. השקעה באג"ח והנפקת אג"ח, אמרנו, אג"ח הוא לא נגזר, ולכן אני כמובן אני צריך לשלם את כל הכסף או לקבל את כל הכסף ביום הראשון, וזה נכס או התחייבות פיננסית, כי אג"ח אני או מחויב למסור כסף או יש לי זכות לקבל כסף. למה זה לא נגזר אג"ח? אם את רוצה לקנות אג"ח היום, את צריכה להביא את כל הכסף או רק ערך הזמן? על אג"ח משלמים את כל הכסף ביום הראשון. אז הלוואות ואג"ח זה לא נגזרים, וזה נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות, תלוי בכיוון. לקוחות. למה לקוחות זה לא נגזר? כל הכסף, מה זה? אין פה עניין של ערך זמן. לקוח משקף את כל הכסף. ריבית לקבל אותו דבר. ריבית לקבל זה כל הכסף, צריך לשלם את כל הכסף. ספקים וריבית לשלם זה בדיוק בצד השני, המקביל ללקוחות וריבית לקבל, זה לא נגזרים.
יש
כן. העיקר שישלמו את הכל, אבל לפי שעה בעתיד אין מה. גם הלוואה יכולה להיות צמודה, אל תתבלבל עם אופציות. ההרחבה אם הצמוד או לא צמוד היא רק על אופציות, לא על מכשירים שהם לא נגזרים. איפה זה כתוב? תעבור עמוד קודם, בית. מה המילה הראשונה בבית? יפה מאוד, סגרת את העניין. לקוחות זה לא נגזר. מלאי, למה מלאי לא נכס פיננסי? אני אענה אחרי גומר את הטבלתי שלי. מלאי, למה לא נכס פיננסי?
מלאי זה לא
כסף. כשתמכור אותו הוא יהיה כסף. מלאי הוא לא נכס פיננסי, אותו דבר רכוש קבוע. למה הכנסות מראש זה לא התחייבות פיננסית? מחויב לתת שירות, או להשתמש בנכס, נכון. או נכס, גם נכס. הכנסות מראש, אם לקוח משלם לי מקדמה, לקנות ממני מלאי, מה אני צריך לתת לו? מלאי. הפרשה לאחריות, למה היא לא התחייבות פיננסית? רוצה להחליף לו את המוצר או לתקן לו אותו, לא לתת לו כסף. הנפקת מניות. מכשיר עוני המהווה רכיב של הון עצמי. למה זה לא נגזר? מניות, למה לא נגזר? אתה ישלם את כל הכסף בשביל לקנות מניות. כשאתה הולך לקנות מניות, אתה ישלם את כל הכסף. זה לא נגזר. הנפקת מניות זה נכס? הנפקת מניות, אני מנפיק מניות, זה נכס?
אתה משלם את הכסף.
הנפקת מניות, אני מנפיק מניות. אני מנפיק מניות, איך זה? השקעה במניות, עוד לא הגענו. עכשיו הגענו. השקעה במניות. השקעה במניות זה נכס פיננסי, כי זה השקעה במכשיר הוני של חברה אחרת. השקעה במכשיר הוני של חברה אחרת לא נגזר, כי צריך לשלם את כל הכסף. הנפקת אופציות על מניות החברה עם תוספת מימוש לא צמודה. למה זה נגזר?
כי זה אופציה.
למה זה נגזר? כי זה אופציה. למה זה מכשיר הוני? כי תוספת המימוש לא צמודה. עוד פעם, למה זה נגזר? כי זה אופציה. למה זה מכשיר עוני? כי תוסף את האימוש לא צמודה. הנפקת אופציות על מניות החברה עם תוספת מימוש צמודה. למה זה נגזר? כי זה אופציה. למה זה התחייבות פיננסית? תוסף את האימוש צמודה. לא יודעים כמה אני אקבל כסף בעתיד. אמרנו שמה? בעייתי, זה צוקים בעייתי, אבל זה מה שהתקן אומר, מה אני יכול לעשות? עכשיו אליי. כן. השקעה באופציות עם תוספת מימוש לא צמודה. אני משקיע באופציות עם תוספת מימוש לא צמודה. בחברה למטה שהנפיקה את האופציות, מה זה? רכיב עוני. אז אם אני משקיע ברכיב עוני של חברה אחרת, מה זה אצלי? נכס פיננסי. מאיזה עמוד זה?
זה
בהתחלה. עכשיו תראו את הניתוח שלי, קודם כל זה נגזר, והוא מהווה נכס פיננסי, בסוגריים. ראי, הגדרה של נכס פיננסי, מקף. השקעה במכשיר עוני של חברה אחרת, שווה נכס פיננסי. שני סימני קריאה. זה בהגדרה הראשונית, אבל יש גם הרחבה. אז להרחבה נתתי דוגמה הבאה. השקעה באופציות עם תוספת מימות צמודה. בחברה שהנפיקה, מה זה? התחייבות פיננסית. עקרונית אצלי זה לא היה אמור להיות נכס פיננסי. אבל הכניסו את זה בהרחבה. נגזר המהווה נכס פיננסי בסוגריים, ראי הרחבה של ההגדרה של נכס פיננסי, מקף, השקעה בנגזר אשר יסולק על ידי הנפקת מניות של ישות מורת סכום לא קבוע של מזומן. אז זה פעם אחת מההגדרה, פעם אחת לא מההגדרה, יוצא שכל השקעה באופציות על מניות זה נכס פיננסי.
מבחינת
המנפיקה,
בשתי האופציות.
המנפיקה היא פעם אחת זה הון עצמי, פעם אחת התחייבות פיננסית. אבל זה יש לה. בשתיים למעלה. בשתיים למעלה. שמתי פעמיים של המנפיקה, פעמיים של המשקיע. הנה, נרחש ורוכש. הלאה, קבלת תקבולים על חשבון מניות, כאשר המניות שיונפקו, או מספר המניות שיונפק, נקבע מראש. דהיינו, הוא קבוע. זה מה שלמדתם בביניים א'. שאני יודע כמה מניות אני אנפיק. מה זה? רכיב עוני. למה רכיב עוני? אני יודע מראש כמה מניות אני אנפיק. איזה פקודת יומן רושמים שמקבלים תקבולים על חשבון מניות? חובה מזומן, זכות תקבולים על חשבון מניות. אם זה מספר קבוע, תשימו בהון העצמי. ואם זה לא מספר קבוע, התחייבות פיננסית, זה מתחת כתבתי.
מה יש
לנו תקבולים
פיננסית?
איך? תקבולים על חשבון מניות בהתחייבות. אתה יכול לכתוב התחייבות בגין תקבולים על חשבון מניות. אני כותב תקבולים על חשבון מניות. אבל בהתחייבויות לא בעון העצמי. עכשיו, השקעה בתקבולים על חשבון מניות. אני משקיע, כלומר, אני נתתי לחברה את התקבולים, היא צריכה להנפיק לי מניות. אם אני מראש יודע כמה מניות אני אקבל, כלומר, אני השקעתי בחברה שלו, שמתי לו 500 אלף שקל, הוא צריך להנפיק לי 20 אלף מניות. אני יודע שהוא צריך להנפיק לי 20 אלף מניות. אני למעשה משקיע במכשיר עוני שלו. למה אצלו זה מכשיר עוני? כי הוא יודע כמה מניות ינפיק. ואני משקיע במכשיר עוני שלו. נכס פיננסי, לפי ההגדרה המקורית, בלי ההרחבה. נכס פיננסי, ראי הגדרה של נכס פיננסי. השקעה במכשיר עוני של חברה אחרת שווה נכס פיננסי. אז אם אני משקיע בתקבולים על חשבון מניות שהמספר לא קבוע, אני לא משקיע במכשיר עוני. למה? כי אצל החברה למטה, זה לא, זה התחייבו. אז מי מביא אותי לנכס פיננסי? ההרחבה. ההרחבה, בדיוק. עכשיו פה שמתי טיפה בסוף, לסגור את זה, גם סחורות ודולרים, למרות שזה לא בחומר שלנו. אנחנו רק מניות, אבל עקרונית, השקעה בחוזה הקדמה לרכישת דולרים. למה זה נכס פיננסי? אמרנו, אם נכס הבסיס הוא נכס פיננסי, אז גם החוזה עליו הוא נכס פיננסי. דולר זה נכס פיננסי, זה מזומן. השקעה בחוזה ספקולטיבי לרכישת חביות נפט. בגלל שזה ספקולטיבי, זה נכס פיננסי. למה? כי עקרונית אמרנו שחבית נפט זה לא נכס פיננסי. אז זה לא אמור להיות בתחולת התקן. אז מה התקן בא בהרחבה שלו ואמר? אם זה למטרות ספקולטיביות, אתה רוצה להמר על החבית נפט כדי להרוויח, תכניס את זה לתוך התקן, מבחינתי זה יטופל כמו נכס פיננסי, למרות שזה לא אמור להיות נכס פיננסי. לעומת זאת, אם אתה משקיע בחוזה לא ספקולטיבי לרכישת חביות נפט, זה לא נכס פיננסי. אז איפה זה יטופל? יש-טן. לא, זה לא כתבתי יש-טן. יכול לכתוב האחרון זה יש-טן. האחרון זה יש-טן. עכשיו תראו, אני לא שואל על חביות נפט ולא על דולרים, לא בגלל שאני לא רוצה לשאול. צריך לדעת את זה, למדנו את זה באופן כללי, זה לא בחומר שלנו. אנחנו רק מתעסקים עם מניות. חוזה הקדמה למניות, אופציות למניות, מכשיר עוני, לא מכשיר עוני, תקבולים על חשבון מניות, רק מה שמתעסקים במניות. משהו על סחורות, סוכר, חיטה, תירס. איך? פורוד על מניות אני מלמד, אבל פורוד על נפט אני לא מלמד. עד לפני 3 שנים היינו מלמדים, הוציאו את זה. למרות שמי שידע על מניות, אז הוא גם ידע על חביות נפט. זה אותו טיפול חשבונאי. כמעט אותו טיפול חשבונאי. איך? בעלות המכר. ביש דן בעלות המכר. לא הבנתי. אותו דבר. פיוטשרס זה חוזים עתידיים. ופורוורד זה אותו דבר, זה גם חוזה עתידי. אותו דבר. כן. כן.
בהרחבה,
לא בטוחה שהבנתי את זה כמו שצריך. האופציה שהחברה מנפיקה
זה
בעצם יחייבות על פינה לפי
הסקן,
וההרחבה, בגלל ההרחבה הכניסו גם אצלו יש איזה נכס פיננסי.
אוקיי,
והעון העתי שציירת,
לא
כל כך חבר,
אתה
מתקשר פה לכל הכל. לא, הראיתי לך ככה, בהגדרה הראשונית, בלי ההרחבה, נכס פיננסי יכול להיות רק אם אני משקיע במכשיר עוני של החברה.
אוקיי.
וההרחבה אומרת לי, גם אם אתה משקיע בהתחייבות פיננסית, זה גם בסדר. עכשיו תראו, אנחנו דיברנו על הגדרות, עוד לא התחלנו את הטיפול החשבונאי. עכשיו אנחנו מתחילים אותו. הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים. קודם כל, עכשיו אנחנו יודעים מה זה נכסים פיננסיים ומה זה התחייבויות פיננסיות. אנחנו עכשיו נתחיל דווקא מהנכסים. אחר כך נעבור להתחייבויות. הטיפול החשבונאי בנכסים. אז עוד פעם, נכסים פיננסיים אנחנו כבר יודעים מה זה, עם הרחבה אנחנו יודעים. הנכסים הפיננסיים, התקן חילק אותם לארבע קבוצות. תדמיינו את צד הנכסים במאזן, 4 קבוצות. הקבוצה הראשונה הוא קורא לזה שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. מה אני מבין מזה שעובי הוגן דרך דוח רווח והפסד? שכל תקופה מה צריך לעשות לנכס? לשערך אותו ולאן לזרוק את ההפרשים? בדוח רווח והפסד. עכשיו מה יש בתור הקבוצה הזאת? בתור הקבוצה הזאת יש משהו שלמדתם ומשהו שעוד לא למדתם. משהו שלמדתם זה כל ההשקעות המוחזקות למסחר. למדתם גם באגף, גם במניות. לא אמרנו לכם שעובי הוגן דרך דוח רווח והפסד. אמרנו לכם שצריך לשערך את זה ולזרוק את זה לדוח רווח והפסד. מאיפה זה בא? זה בא מפה. זה הקבוצה הראשונה. שעובי הוגן דרך דוח רווח והפסד. זה כל ההשקעות המוחזקות למסחר, או באג"ח או במניות. אבל לא רק. שימו לב, התוספת שאתם לא מכירים. כל השקעה בנגזר היא בתוך הקבוצה הזאת. כל השקעה בנגזר היא בתוך הקבוצה הזאת. כלומר, אם אני משקיע באופציות על מניות, אם אני משקיע באופציות על מניות, שעובי הוגן דרך דוח רווח והפסד. כל השקעה בנגזר, כמובן שהיא נכס פיננסי, כן? כל השקעה בנגזר, ואנחנו, מה שבחומר שלנו זה רק במניות. במניות אמרנו בכל מקרה זה נגזר, וזה נכס פיננסי בגלל ההרחבה. כל השקעה שלך באופציות על מניות של חברה אחרת, בכל מקרה זה שעובי הוגן דרך דוח רווח והפסד. איפה זה כתוב? כתבתי נגזר עם מודגש. עם שלושה סימני קריאה שתזכרו, כל השקעה בנגזר היא שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. אז מה הוספתי לכם על מה שעד עכשיו למדתם? מוחזקת למסחר אתם מכירים, אבל למדתם רק מניות ואג"ח. אתם מסכים איתי שמניות ואג"ח זה לא נגזרים? מניות זה, משקיע במניות זה לא נגזר, משקיע ב... עד אתם למדתם עד עכשיו את הלא נגזרים. עכשיו נוסיף את ההשקעה באופציות, שהיא ההשקעה בנגזר, והיא תלך שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. איך? אותו טיפול. רק יותר קל, כי לא צריך באופציות לעשות ערך נוכחי כמו באג"ח כל פעם. זה יותר דומה למניות. אני אתן לך שווי הוגן ואתה משער. צריך להיות רשום, צריך להיות רשום. עכשיו, יש גם בקבוצה הזאת, אני עדיין בקבוצה הראשונה של שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, עוד משהו שהראיתי אותו. התקן אומר דבר כזה, אם השקעת בנכס פיננסי על מנת למנוע חוסר הגבלה במאזן, תכף אני אסביר מה זה חוסר הגבלה במאזן, אז אותו נכס פיננסי גם יימדד בשווי הוגן וההפרשים ילכו לדוח רווח והפסד. עכשיו עולה השאלה, מה זה ליצור חוסר הגבלה במאזן? אני נתתי דוגמה, בצד ההתחייבויות הדוגמה יותר טובה, כי יש את זה גם בצד ההתחייבויות, עוד לא הגענו, צד הנכסים קשה למצוא דוגמה. אני אתן לכם דווקא דוגמה הצד ההתחייבויות שרשומה, לא צריך לרשום אותה בהמשך, ואז נעבור חזרה לצד הנכסים. נגיד שאני קניתי נדלן להשקעה, ולקחתי משכנתא כדי לממן אותו. עכשיו, בנדלן להשקעה אני יכול לבחור בין מודל עלות למודל שווי הוגן. בחרתי בשווי הוגן. אין היגיון שהנדלן להשקעה והמשכנתא שמממנת אותו משני הצדדים, הנדלן ילך לפי שווי הוגן והמשכנתא ילך לפי עלות. לא הגיוני. למה לא הגיוני? אם זה back to back, אחד מגן על השני, שניהם צריכים ללכת לפי שווי הוגן. ולכן על המשכנתא אל תעשה לי עלות. תעשה שווי הוגן. כדרך אגב, מה זה שווי הוגן להלוואה? כל תקופה לעשות ערך נוכחי, לא לפי הריבית שהייתה אז, לפי הריבית היום. ואז יש לך שווי הוגן או שווי הוגן. זה לזה מתכוונים חוסר הגבלה. עכשיו, מה נתתי פה דוגמה? אני חייב לספק, קניתי ממנו מלאי, חייב לו כסף. הספק אמר לי, תשמע, אני לא מוכן שהסכום יהיה קבוע. הסכום יהיה צמוד למחירון. כשתבוא לשלם לי, נראה כמה במחירון, תשלם לי. אני לא מוכן שהסכום יהיה קבוע. מה עם הריבית על הכסף? זה יהיה צמוד למחירון. נכון להגיד לי גם שזה יהיה צמוד למדד. מה זה משנה? עכשיו, אני כאן לקחתי ממנו את המלאי, צריך לשלם לו בעוד חצי שנה. מכרתי אותו אחרי יום, יש לי כסף. אני את הכסף הזה, לא הלכתי וקניתי עוד חומרי גלם או שילמתי שכר עבודה לעובדים. נתתי הלוואה למישהו אחר. למה? כדי להגן. להגן על עצמי. יש לי פה מצב שיש לי ספק שהוא צמוד לכל מדד שהוא, ויש לי הלוואה שנתתי. אין היגיון שההלוואה תלך לפי ריבית אפקטיבית, כלומר, מה שאתה לקחת אותה, והספק יצמח לך לפי מחירון, בדוגמה שלי. יכול להיות לפי כל מה שקבענו בינינו, לפי איזה מדד שאנחנו קבענו. כן, זה צריך, עכשיו, תראי. זה לא יהיה אחד לאחד, כי אם אני נותן הלוואה, נגיד עם ריבית, והוא, הספק, מצמיד לי את זה למחירון, זה לא back to back בדיוק. אבל עדיין, למה נתתי את ההלוואה? כדי להגן לפחות על חלק מהעלייה. אני לא יודע אם אני אצליח להגן על הכל. יכול להיות שאני אצליח להגן על הכל, אני לא יודע. ולכן, אם מראש את את ההלוואה ייעדת כדי להגן על הספק, או לקחת משכנתה כדי להגן על הנדלן, לא כדי להגן על הנדלן, כדי לממן את הנדלן, אלו מצבים שבהם את השקעת בנכס פיננסי, או לקחת התחייבות פיננסית, פה זה נכס, בנדלן ההשקעה, משכנתה, התחייבות, כדי למנוע חוסר הגבלה חשבונאי. במקרים כאלו, הטיפול החשבונאי של הנכס צריך להיות כמו הטיפול החשבונאי של ההתחייבות. אם הנדלן ההשקעה הולך בשווי הוגן, שהמשכנתה גם תלך לפי שווי הוגן. אם הספקים הולך לי לפי שווי הוגן במחירונים, השעלווה גם תלך לפי שווי הוגן. עכשיו, אם הם מתכוונים להגנה מלאה, לא, אף אחד לא יכול להבטיח להגנה מלאה. אני לא יכול להבטיח הגנה מלאה, אבל אני יכול לפחות להבטיח הגנה חלקית. ולכן, במקרה כזה, זה הנכס פיננסי או ההתחייבות הפיננסית, להתחייבות עוד לא הגענו, אחר כך זה כתוב. אבל הנכס הפיננסי ילך לפי שווי הוגן, דרך דוח רווח והפסד, כדי להגן על התחייבות שהיא בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. הספק יתחיל לעלות, יהיה לי הוצאות בדוח רווח והפסד, אז לפחות שיהיה לי הכנסות מההלוואה. ושניהם לפי שווי הוגן. עוד פעם, בצד הנכסים הדוגמה, אין לי יותר מדי דוגמאות שם, זה לא דוגמה הכי טובה. במשכנתא מול הנדלן, זה רואים את זה בדיוק אחד לאחד. פה, יכלתי לתת הלוואה צמודה למחירונים, אבל לא מניח שמישהו ייקח ממני הלוואה צמודה למחירון של בלי, שהוא לא קנה אותו בכלל. אבל עקרונית הם לא מבקשים בתקן הגנה מלאה. הם אומרים, תראה, לחברה יש זכות להגיד לי, תראה, אני השקעתי בנכס פיננסי כדי להגן על התחייבות או ההפר. כמובן שרואי החשבון צריך להגיד להם על איזה נכס אתם מגינים, על איזה התחייבות, תראו לי. אני באמת רוצה להראות שיש פה הגנה, ושניהם ילכו לדוח רווח והפסד. שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. זה בגדול הרעיון. אבל עוד פעם, זה תיאורטי, אני בשאלות, מה שמעניין אותנו מכל הסיפור הזה, מהקבוצה הראשונה כמובן, השקעה במניות מוחזקת למסחר שלמדתם כבר, השקעה באג"ח מוחזקת למסחר, והשקעה בנגזרים שעכשיו יהיה לנו בשאלות. על איזה נגזרים מדובר בחומר שלכם, רק אופציות למניות. זה צריך ללכת בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. שנייה. הקבוצה השנייה גם למדתם אותה בנכסים הפיננסיים. הקבוצה השנייה זה זמין למחירה. מה למדתם בזמין למחירה? גם השקעה במניות וגם השקעה באג"ח. זה הקבוצה השנייה. עכשיו, מה ההבדל בין הקבוצה הראשונה לשנייה? בזמין למחירה זה לא הולך לדוח רווח והפסד. לאן זה הולך? קרן הון. אלא אם כן, ישנה ירידה עם ראייה אובייקטיבית, ואז זה הולך לדוח רווח והפסד. אז זה הקבוצה, כתבתי לכם את זה בהמשך, עם הזמין למחירה, תכף תראו בטבלה.
בשלוש,
אז גלבדתי את הסדר. הקבוצה השנייה שאני אמרתי, היא כתובה בסיכום בשלוש, זמינה למחירה. הקבוצה השלישית, מוחזקת עד יום הפדיון. במה למדתם את זה? במה למדתם מוחזקת עד יום הפדיון? באג"ח. השקעה באג"ח מוחזקת עד יום הפדיון. מה הטיפול שם? לא רגיל. לפי שיטת הריבית האפקטיבית. זה לא לפי שווי הוגן, זה לפי הריבית שהייתה ביום ההנפקה. חבר'ה, לא צריך לכתוב, עשיתי לכם טבלה עם כל הטיפול בעמוד הבא. והקבוצה האחרונה של נכסים פיננסיים זה כל היתר. אני קורא לזה כל היתר, קוראים לזה בתקן הלוואות וחייבים. מי יש בקבוצה הזאת? לקוחות, לדוגמה, הלוואות שנתתי, אלו הם בקבוצה הרביעית. מה עושים איתם? שיטת העלות זה נקרא. למה העלות? כי לקוחות, אני לא משערך לקוחות, הלוואה שנתתי, אני לא משערך הלוואה שנתתי. אז אם ככה, יש לנו ארבע קבוצות. קבוצה ראשונה, שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, שנייה, זמין למחירה, שלישית, מוחזקת עד יום הפדיון, רביעית, זה כל האחרים שהעיקר שלהם זה הלקוחות. לקוחות, הלוואה שאני נתתי, אלו נכסים שאני מטפל בהם על פי שיטת העלות המופחתת, זה נקרא. למה קוראים לזה עלות מופחתת? לקוחות בניכוי הפרשה לחומה עשרת. אבל לא משערכים לקוחות, אף פעם לא שערכנו לקוחות. עכשיו עוד פעם, מה ההבדל בין הקבוצות מבחינת הטיפול? שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, אתה משערך, זורק לדוח רווח והפסד. זמין למחירה, אתה משערך, זורק לקרן הון. מוחזקת עד יום הפדיון, אתה לא משערך. אתה עושה ריבית אפקטיבית לפי הריבית שהייתה ביום הרכישה. והקבוצה הרביעית, אתה לא משערך, אם צריך, פותחים הפרשות. דוגמה, הפרשה לחומס. אלו הם ארבעת הקבוצות. וזמין למחירה, רק תזכרו, שאם יש ירידת ערך, בעלת ראייה אובייקטיבית, והיא יכולת ההחזר של ההשקעה, אני זורק את זה כן לדוח רווח והפסד, ולא לקרן הון. ולגבי מוחזקת לפדיון, אם יש ירידת ערך, אני עושה הפרשה. זה כתבתי לכם בטבלה. אלו ארבעת הקבוצות בצד של נכסים פיננסיים. שמה לא למדתם? עוד פעם, זמין למחירה למדתם, מוחזקת עד יום הפדיון למדתם. לקוחות, ברוך השם, למדנו. מוחזקת למסחר למדנו. מכל הארבע קבוצות האלה חסר לי דבר אחד להראות לכם בשאלות. השקעה במגזרים. זה לא למדנו אף פעם. השקעה באופציות לא הראינו לכם. לא בביניים א', ולא אחר כך שלמדתם במתקדמת ב' את כל השיטת שווי מאזני. לפני זה עשינו לכם זמין למחירה, מוחזקת למסחר. הכל למדתם חוץ מהשקעה במגזרים. עכשיו עוד פעם, מגזרים, אם היו נותנים לנו גם ללמד חוזה סחורות חוזה סחורות ופורוורדים על דולרים, זה היה יותר מדי ארוך. אז הורידו את זה רק למניות. נימד, רק אופציות על מניות ופורוורדים על מניות. כן. ספקים זה התחייבות. אז לא הגענו להתחייבות, מה חושבת שיהיה שם?
לא, דיברת על ספקים.
נכסים, לא על ספקים הלקוחות.
לא,
אמרתי שאני מגן על ספק.
מגן על
ספק שהוא לא משאורך, אבל אם הוא צמוד למחירונים שלו, אז הוא יעלה, בלי נשאר. נכון, נכון, אבל זה לא לשווי הוגן. זה למחירון של הספק. אסור לשווי ספק. לפי לשווי הוגן. אתם רוצים לי? לא יקח. נכון, אבל זה לא לשווי הוגן. יכול להיות שהשווי הוגן של המנה כבר יותר גבוה מהספק.
לא שווי הוגן, שווי
הוגן. זה תמיד משווקים, אבל בא, לא משווקים אותה. אבל לא לשווי הוגן. תמיד אני שייך ספקים, אבל לא שיום נורם לצורך כמו פרסה. זה נקרא שיטת עלות מוסקת, ככה אני חושב. לא לפי שיום יום. עכשיו תראו, לפני שאני עובר לצד ההתחייבויות, יש עוד שתי בעיות שדיברתם עליהן. אם אני משקיע באג"ח לא שכיר, או אני משקיע במניות של חברה פרטית, מניות לא סחירות, מה הבעיה? שאי אפשר למדוד שווי הוגן, אז מה עושים? למדתם את זה?
עומדנים?
עומדנים, יופי, אין לי עומדנים. מה אני אעשה? אין עומדנים. ואגב, לפי הריבית האפקטיבית, נכון, שזה שיטת כמו עלות. ובמניות? לא יודע, אין לי עומדנים, אין לי כלום. מה עושים? מניות, חברה פרטית, אין לי עומדנים. שיטת עלות. בטח, למה לא? השקעה במניות זה לא נכס פיננסי? תסביר לי למה השקעה במניות זה נכס פיננסי? לא נכון. השקעה במניות, למה זה נכס פיננסי? השקעה במכשיר עוני של חברה אחרת. מה זה קשור לכסף? מזומנים אמרנו, השקעה במכשיר עוני או זכות לקבל מזומנים? מניות זה לא זכות לקבל מזומנים, מניות זה השקעה במכשיר עוני של חברה אחרת. אתה זוכר? עכשיו אני חוזר לשאלה שלי. אם יש השקעה באג"ח או השקעה במניות שאין לי את השווי ההוגן, הן לא יכולות להיות בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, כי אין לי שווי הוגן. גם לא יכול להיות זמין למכירה, למה? כי אין לי שווי הוגן. אז איפה הם יהיו? בקבוצה הרביעית. מה זאת אומרת בקבוצה הרביעית? עלות. אג"ח, מה זה עלות באג"ח? לפי הריבית שהייתה ביום הראשון. ומה זה עלות במניות? מה שקניתי, בכמה שקניתי. זה התקן אומר שאם אתה לא יודע, מה אני יכול לעשות? לא יודע, אתה לא יכול לעשות שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. אתה גם לא יכול לעשות זמין למכירה. אז תעשה שיטת עלות. כן, משה, מה השאלה שלך? השקעה במניות זה לא מזומן, חביבי. השקעה במניות זה השקעה במכשיר עוני של חברה אחרת. אם אין לו שווי הוגן, אז תעשה עלות. את זה למדתם. גם באג"ח, את זה מאיפה לקחתי את זה? לקחתי את זה מהסיכומים שלכם אז. גם באג"ח שמתי לכם את זה וגם במניות. אם זה לא ניתן להעריך את זה, אז זה לפי עלות. עכשיו אנחנו עוברים, צד הנכסים ארבע קבוצות אמרנו. צד ההתחייבויות יש רק שתי קבוצות. בצד ההתחייבויות רק שתי קבוצות. איזה שתי קבוצות יש בצד ההתחייבויות? התחייבויות בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד מה זה אומר בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד? שמה אני אעשה להם? יש שערך אותם והתחייבויות אחרות. מה זה התחייבויות אחרות? כל היתר. מי נכנס בקבוצה של בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד? כל ההתחייבויות שהם נגזרים. כל ההתחייבויות שהם נגזרים. מי שיכול לתת לי דוגמה להתחייבות שהיא נגזר? לא מהר, התחייבות שהיא נגזר. אופציות עם מה? תוספת מימוש? צמודה?
צמודה.
ואופציות עם מנגנון? סילוק נטו. למה הם התחייבויות? כי אתה לא יודע כמה אתה תקבל או כמה אתה תנפיק. זה התחייבויות פיננסיות. אם יש לך כאלו, שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. ומה זה התחייבויות אחרות? ספקים, אג"ח, הלוואות. תגידו לי, אג"ח, אנחנו שהערכנו אותו כל תקופה אג"ח שאני הנפקתי? לא, מה פתאום, מה עשינו לו? ערך נוכחי, לפי איזה ריבית? שהייתה ביום ההנפקה. ספקים, אנחנו משערכים כל תקופה? לא. הלוואות שנתתי? לא. אנחנו מצמידים לדולר אולי, אבל לא מציגים לפי שווי הוגן. ההתחייבויות שמוצגות לפי שווי הוגן זה רק נגזרים או התחייבות שמראש ייעדת אותה כדי להגן על נכס. איזה דוגמה נתתי? משכנתה על נדל"ן להשקעה. אבל חוץ מהחריג הזה שאתה מייעד התחייבות לפי שווי הוגן כדי למנוע חוסר הגבלה חשבונאי, כל ההתחייבויות שהם לא נגזרים אין שווי הוגן. אגב, לא עשינו שווי הוגן. הפרשות לא עשינו אף פעם שווי הוגן. ספקים לא עשינו שווי הוגן. אז על מה לעשות שווי הוגן? רק על נגזרים. כל האופציות שאני מנפיק עם תוספת מימוש צמודה, חביבי, כן, אתה תוספת מימוש צמודה או מנגנון סילוק נטו, הם התחייבויות בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. ואני חוזר אליך או אליך, שימו לב לעונש הכפול אם אתה מנפיק אופציות עם תוספת מימוש צמודה. אחד זה בהתחייבויות, ולא רק שזה בהתחייבויות, מה עושים לי כל תקופה? משערכים לי את זה לי גם הוצאה, זה יקטין לי את הרווח. ולכן מי שמנפיק אופציות על המניות שלו עם תוספת מימוש צמודה, הוא צריך להבין, היחסים הפיננסיים שלו פחות טובים, והרווח שלו עשוי להיות, אם האופציה תעלה, הרווח שלו יהיה יותר קטן. אמרתי שמי שעברנו ל-IFRS לא כל כך כדאי. בקיצור, מי שעושה את זה הוא... אבל בשאלות יש.
לא בטוח.
כן.
אמרת נניח, אם אני הנפקתי מניות שאני אקבל את הכסף...
תקבולים על חשבון מניות.
תקבולים על חשבון מניות, אז יהיה בהתחייבויות...
נכון.
כן, למה זה נורא? למה דווקא המקרה?
אבל זה בהרחבה להגדרה, מה עוד? אתה זוכר?
כן, אבל למה לא נורא? למה בהתחייבויות אני, זה בעצם התחייבויות אחרות, וזה לא ייכנס להתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן.
בשווי הוגן, בשווי הוגן.
לא, לא פעם תשיב, זה צרות, אז זה לא ייכנס, זה התחייבות, לא רק אם אני צריך להנפיק את המניות, רק שאין צרות.
אוקיי.
אז למה שאין צרות, לא?
לא, בשווי הוגן, זה לא רשום פה, אתה צודק, אבל זה בשווי הוגן. זה לא, לא בהתחייבויות האחרות. התחייבויות אחרות, תראה מה כתבתי. ספקים, הלוואות, אג"ח, לא כתבתי תקבולים על חשבון מניות. תסתכל, לא כתוב שם. אתה רואה? כן, לפני הטבלה, בשתיים. כן?
כן.
לא כתוב שם התקבולים על חשבון. תקבולים אמרנו שזה מוצג בהתחייבויות. תגבולים על חשבון מניות מוצג בהתחייבויות. לא כתבתי פה בכלל. בשווי הוגן. תגבולים על חשבון מניות. עם התחייבות פיננסית יוצא לשערך אותה. זה לא כתוב בטקסט, אבל ככה עושים. אם בכלל את... יש לך בכלל דבר כזה. אין, בחברות ציבוריות אין. לא ראיתי אף פעם תגבולים על חשבון מניות. כן.
הוא רשמת בגלל
ההשקעה ואגב,
החברה יכולה...
יכולה, אם היא מוצאה, היא לא חייבת.
זה לא חובה
לעשות שווי הוגן. לא חובה. מישהו מחייב אותי לעשות שווי הוגן על ההלוואה, אבל זה לא כדאי לך לא לעשות, יהיה לך חוסר הגבלה, אם אתה רוצה.
אין בעיה.
אף אחד לא מחייב. לא מחייב אותך, אתה יכול, אתה לא חייב.
אבל אם אני בוחר, אז אני חייב להמשיך.
בטח.
אם... לא יכול לכל ריבון להחליט מה מתאים.
לא, לא, פעם אחת. אתה מחליט בפעם ההתחלה. בניגוד אתה לא יכול לעזור. כתוב שאי אפשר לעזור פעם. יש לכם פה טבלה. תסתכלו, 4 קבוצות לנכסים, 2 קבוצות להתחייבויות, והון עצמי שאתם מכירים. הון מניות ופרמיה, מכשירים הוניים שהם רכיבים הוניים, וקרנות הון. מה זה מכשירים מוניים שהם רכיבים מוניים? אופציות עם תוספת מימוש לא צמודה. אלו הקבוצות. בצד הנכסים אנחנו נשתמש בעיקר בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, כי כל השאלות שלנו אתם תראו יהיו עם השקעה באופציות. בצד ההתחייבויות אנחנו נשתמש בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, כי יהיה אופציות עם תוספת מימוש צמודה או עם מנגנון סילוק נטו, והון עצמי כמובן, הון עצמי, הון מניות, פרמיה. אלה הדברים. אנחנו לא נחזור בשאלות עוד פעם על זמין למחירה או מוזגת למסחר מניות ואג"ח שלמדתם. זה ישתלב בתוך השאלות, לא עוד פעם שאלות רק על זה. תוך השאלות אני משלב. אבל עקרונית הדברים החדשים שלא למדתם זה השקעה בנגזרים והנפקת נגזרים, לא למדנו את זה. כל הנושא של אופציות ופורוורדים לא למדנו. היתר אתם למדתם, נעשה חזרה על זה תוך כדי השאלות. כן, האם יש שאלות? זה הרוב הסיכום. עכשיו הוספתי עוד משהו מיד 39 ועוד חזרה על דברים שלמדתם. חלק למדתם, חלק לא למדתם. מבחינת הגדרות בטיפול חשבונאי זה מה יש. טוב, עכשיו יש עוד דף שמשנה לכם משהו שלמדתם ביסודות החשבונאות. על מה אנחנו מדברים? ביסודות, אחרי הטבלה שלה שהראיתי לכם. טכניקת הבדיקה של ירידת ערך לגבי נכסים פיננסיים המוצגים על פי שיטת העלות המופחת. על מה אנחנו מדברים? על הפרשה לחומס. איך עשיתם הפרשה לחומס ביסודות החשבונאות? או כפונקציה של הלקוחות או כפונקציה של המחירות. ב-IFRS אסור לעשות את זה ככה. כשאתה בא לבנות הפרשה לחומס על לקוחות יש שני שלבים. מה זאת אומרת שני שלבים? אני מסביר. נגיד שיש לי חמש לקוחות. חמישה לקוחות. שלושה מהותיים, שניים לא מהותיים, קטנים. מה שהתקן אומר בשלב הראשון, על כל לקוח שהוא משמעותי, בדוגמה שלי, השלושה הראשונים, אתה בודק הפרשה לבד. תבדוק את היכולת שלו להחזיר לך את החוב. ועל הלא משמעותיים אתה יכול לבדוק ביחד, אם הם יכולים להחזיר לך את החוב. אתה יכול גם לבדוק בלא משמעותיים, כל אחד בנפרד, אבל עזור, זה בין כל לא משמעותי, לא מהותי. אבל על המשמעותיים, כל אחד תבדוק בנפרד, האם הוא יכול להחזיר לך את הכסף, כלומר הפרשה ספציפית. אם הוא לא יכול להחזיר לך את הכסף, אתה מגלה שאחד מתוך השלושה לא יכול להחזיר לך את הכסף. תעשה עליו הפרשה לחומס. בלי 5% מהלקוחות, כמו שלמדתם וכדומה עליו, הפרשה ספציפית. ספציפית. עכשיו, אם אתה אומר שכל השלושה המשמעותיים, כולם יכולים להחזיר לי את הכסף, כל אחד בפני עצמו.
אין הפרשה.
אין הפרשה, תעבור לשלב השני. אני אומר לו, מה שלב שני? אמרנו, אין הפרשה. הוא אומר לו, לא יש שלב שני. מה אתה רוצה בשלב השני? קח את כל הלקוחות שלא פתחת עליהם הפרשה בשלב הראשון, בדוגמה שלי, אין, לא פתחת. נשאר לנו חמש תקרות של לקוחות. תסווג אותם לפי קבוצות דומות. מה זאת אומרת קבוצות דומות? בוא נגיד לא חמש לקוחות, 500 לקוחות. מה זה קבוצות דומות? באיזה אזור גיאוגרפי הן נמצאות? איזה ענף הן פועלות? מה הניסיון עבר שלך איתם? על איזה תקופה מדובר? מה שנקרא גיול לקוחות, גיל של הלקוחות. תעשה דומים, קבוצות דומות. כל קבוצה תבדוק לה בנפרד הפרשה לחומס. תבדוק האם הקבוצה הזאת, זה יכול להיות קבוצה של 10 לקוחות, של 20 לקוחות, של 100 לקוחות, של 2 לקוחות. תבדוק האם אתה רוצה לפתוח עליהם הפרשה לחומס. כלומר, למעשה כל יתרה של לקוח עוברת דרך המסננת פעמיים. בשלב הראשון היא נבדקת לבד. לבד, בלי יתר החבר'ה. ואם פתחת לקוח בפעם הראשונה, בשלב הראשון הפרשה, זהו, לא עובר לשלב השני. למה? כבר פתחת עליו הפרשה. כל מי שבשלב הראשון אומרים ספציפית, פרטני, לא לפתוח עליו הפרשה, עובר לשלב השני, מתקבץ עם לקוחות דומים אחרים, וכקבוצה נבדק. עכשיו, בתוך הקבוצה אתה בהחלט יכול להגיד 5% מהקבוצה, באופן גלובלי. אבל בשלב הראשון אתה לא מתחיל ישר עם הגלובלי. אתה בודק כל לקוח בפני עצמו. כן לפתוח, לא לפתוח. אם לא נפתח, תעביר אותו לשלב הגלובלי בשלב השני. זה למעשה הרעיון שלהם. עכשיו, האם זה יותר שמרני או פחות שמרני? ברור שזה יותר שמרני, כי כל לקוח נבדק פעמיים, פעם ברמה הפרטנית ופעם ברמה הגלובלית. וגם בגלובלית, עם הקבוצה הדומה שלו. מה זאת אומרת עם הקבוצה הדומה שלו? אם יש לך קבוצות שונות, אז כל קבוצה תהיה לבד.
איך יכול להיות מצב שבתור אחד, אם נבדק, הוא
סטטיסטית זה יכול להיות. יש לך 10 לקוחות, כן? 10 לקוחות שכולם טובים. אף אחד את לא חושבת שיהיה איתו בעיה. כן? 10. כל אחד לבד. מעל 50% הוא יחזיר לך. כשאת מקבצת אותם בשלב השני ל-10 ביחד, ואת אומרת, רגע, כל ה-10, זה 10 מתוך 10, כולם יחזירו לי? תמיד יש אפשרות שאחד מתוך 10 לא יחזיר. כל לקוח לבד מעל 50% מחזיר. כשאת מקבצת אותם לקבוצה, אז הסתברות, יש לי על תוחלת, 1 מ-10, לא צריך יותר מזה, 1 מ-10 יכול להיות שהוא לא יחזיר. כשאת בודקת אחד מול אחד, אומרת, זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב. אלה נגיד סטודנטים, 5 סטודנטים כל אחד אומרת יעבור. כשאת לא קבלת אותם לקבוצה, תמיד יש סיכוי, ככל שהקבוצה יותר גדולה, יש יותר סיכוי שמישהו ייפול. את מסכימה איתי? עכשיו בלקוחות זה ככה הבנקים עושים. כי לקוח ללקוח פרטנית, את אומרת הוא בסדר, הוא בסדר, הוא בסדר, הוא בסדר. תקבצי 400 לקוחות לקבוצה אחת, הסיכוי שאחד יהיה לו בסדר, יש סיכוי כזה. אני לא אומר לך לעשות הפרשה גדולה. אפשר לעשות הפרשה של 5%, נגיד, מ-400 לקוחות. ומה שהם אומרים למעשה זה שבודקת אותו פרטנית, זה לא אומר שאתה צריכה לבדוק אותו גם גלובלי. ולמה הם אומרים קבוצות דומות? זה הגיוני. כי אם יש לך אזור גיאוגרפי בעייתי, נגיד מדינה שהשלטון שם לא יציב, אבל הלקוחות כל הזמן שילמו לה, יש לה 5 לקוחות ו5 מדינות בעייתיות, עתיקי, אם תקבצי אותה לקבוצה אחת, אחת המדינות יכולה לפעול ולא יחזירו. ולכן הם רוצים במסננת הפרטנית ובמסננת הגלובלית, ככה הם רוצים לעבוד. ולא כמו שאנחנו למדנו, שלבוא ולהרביץ על כולם הפרשה לחומס ולגמור את הסיפור. כן, אבל סופיות בדי, שאלו אותך, לא יתנו לך שאלה בהפרשה לחומס. לא, לא למחור, הטכניקה הגלובלית היא אותה טכניקה של המשהו. טכניקה הגלובלית, רק לפני שאת מגיעה לגלובלית, תעשי פרטנית. השאלות טובות בהנחה, שאלות בעשרות החשבונות טובות שבהנחה, שבפרטנית, לא הייתה בעיה.
גם
בהסדות
אמרנו ש...
נכון, אבל אז שם אמרנו שהשיטה הפרטנית היא אופציונלית, או היא חובה. איך? אוקיי, צריכה לבדוק עליהם יש דרך, הפרשה לחומס. מדברים פה על הפרשה לחומס. די, תתפטרים את זה, כולם נכסים פיננסיים, עברנו כבר. אני מדבר על הפרשה לחומס, די, גמרנו עם החלק הראשון. נכס פיננסי, התחייבות פיננסית, מכשיר עולי והרמה, די. עכשיו אני רק רציתי להסביר מה השתנה בהפרשה לחומס בעיות. השתנה המסננת הפרטנית והגלובלית של
המסננת. זה לא
אופציונלי? זה לא אופציונלי. אין יותר אופציונלי, ככה צריך לבדוק. אם המציאות עושים את זה, אני מקווה שכן.
לא, מה שמעתי ביסודות, אז היה
אופציונלי. זה חובה להעביר אותם למסננת פרטנית. אני בסוד לא הולך לשנות להם את זה. מה בהתחלה? מה זה בלעניין 39? לא, לא. אני חושב לעשות חומס, מבסוט לי. העיקר שהם ידעו את הפקודות יומן ואת החישובים, אבל תיאורטית, אם שואלים אותך, זה ש... קלאסי לשאלה טובה. איך? רק לפחות. לא, לפחות, יכול להיות שיש לך הלוואות, שאתה עושה תמיד את הדרך. נתתי 100 הלוואות. בנקים. איך הם מודקים את ההלוואות שהם נשמעו? בסדר, זה לא יכול להיות כך לקוחות, אבל תכל'ס, זה רק לקוחות אצלנו. כן.
נקודה
אשראי,
אנחנו כבר
מחליטה על מה שהוא חד פרויקט, צריכה לקרוא כל הזמן. מה זאת אומרת?
נניח
שהחליטה לזרק
יותר
דיון על מור. אני בוחרת כאילו... יכולה להגיד חובות עד חודש, עד חודשיים, עד 3 חודשים, עד 5 שנה. לא לכל מגזר, לכל קבוצה. עזבי את המגזרים, גמרנו מגזר. כל קבוצה של לקוחות צריך לעשות את הדירוג. את יכולה ללכת לפי סוג ענף.
אז צריכה לבחור כאן, אני לא עושה את כולם.
כן, אבל לדאוג לכך שסוג הענף גם יהיה טיפה חופף לדירוג האשראי ולסוג הלקוח. כמה שאת יכולה. בדרך כלל בחברה קבוצות ידועות. יש לך קבוצת הסיטונאים וקבוצת הלקוחות הפרטיים, ואם יש לך איזה אזור מסוים גיאוגרפי שאת עובדת, אז את הקבוצה הזאת, כל חברה יכולה איך שהיא רוצה, כך שזה יהיה לקוחות בעלי אופי דומי.
טוב, עכשיו בשנים הבאות
יש לך לשמור על אותו. לשמור על אותו, לא. אם הדברים משתנים, גם מה
שאתה... זה ברור, אבל זה...
עקרונית.
זה לא משתנה.
כן, כן, כן. טוב, עכשיו עוד דבר קטן. עוד דבר קטן שיעזור לנו בשאלות, זה אני לדעתי לא למדתם, אז אני אספר סיפור. יש לבן אדם אופציה לקנות מניה של חברה ב-20 שקל, שהמניה שווה 50 שקל. הולך מפסול ברחוב, אומר אני אימפריה, למה? אני משלם רק 20, מקבל משהו ששווה 50. יום למחרת הוא שומע שהחברה הנפיקה מניות הטבה. החברה הזאת שהוא רוצה לקנות את המניה שלה, הנפיקה מניות הטבה. מניות הטבה, מה זה עושה? זה הרי לא מגדיל את הערך של החברה, זה בחינם. אתה פשוט פורט את המניות לשווי יותר קטן. כי במקום שחברה ששווה 1,000,000 שקל, ויש לה 100,000 מניות, אז כל מניה תהיה שווה 10 שקלים, אתה עושה 200,000 מניות, אז כל מניה תהיה שווה 5 שקלים. הערך הרי לא משתנה, וזה הסברנו לכם גם בביניים א', שמניות הטבה, השם מבלבל, אין פה שום הטבה. זה כמו לקחת 100 שקל ולפרוט אותם ל5 שטרות של 20 שקל.
אבל לא אופציה עכשיו.
עכשיו, בדיוק, חוזרים לבן אדם הזה. עכשיו הוא פחות מבסוט, למה? קודם הוא היה צריך לשלם 20, לקבל מניה ששווה 50. אם הנפיקו לו מניות הטבה של 500%, המניה עכשיו שווה נגיד 10 שקלים, לא 50. הוא עדיין צריך לשלם 20 שקלים. מה אני מנסה להגיד? כשאתה קונה אופציה, יכולים אחרי שנייה לעשות באופן מלאכותי הנפקה של מניות הטבה, כי אין בזה שום היגיון כלכלי או משהו, ולקחת את המניה שלך, שאתה חשבת שהיא 50 שקל בדוגמה שלי, ולהוריד אותה ל10 שקלים.
יש לו 5 מניות עכשיו,
אחרי המניות. לא, רגע, דקה, אתה הורס את הסיפור. ואז, אחד לאחד, דקה, אתה כבר הגעת לסוף, אני מסביר את זה לאט לאט. ואז מה יוצא מזה? שאף משקיע לא יקנה אופציה אם לא מבטיחים לו מנגנון פיצוי למקרה של חלוקת מניות הטבה. כי אז מה, כל חברה הטבה תעשה מניות הטבה וכל האופציה שלי לא שוות כלום. מנגנון הפיצוי הקלאסי, במיוחד בישראל, לפי מה שאני ראיתי, זה מנגנון הפיצוי שכל החברות עובדות, היא להגיד למשקיע שקונה את האופציות, אל תדאג. אם אני מחלק את מניות הטבה, אני משנה לך את יחס המימוש. במקום אחד לאחד בדוגמה שלי לתת 20 שקל לקבל 50, הנפקנו מניות הטבה נגיד 100%, לא תקבל אחד לאחד, תקבל אחד ל-2, תיתן תוספת מימוש אחת, תקבל 2 מניות. ואז למעשה המשקיע לא נפגע כתוצאה מחלוקת מניות ההטבה. עכשיו גם אם לא כתוב לכם בשאלה, זה מה שעושים, הרי אף משקיע לא יסכים שיחלקו לו מניות הטבה ויורידו אותו. לכן הרעיון הוא לקחת בשאלות שנותנים לכם את מרכיב ההטבה ולרוץ לנתונים של האופציות, לשנות. אתם תראו גם בשאלה שאנחנו נפתור אחר כך, אני אגיד לכם, ללכת ולהסתכל, זה כבר לא אחד לאחד. זה יכול להיות אחד לשתיים, אחד לשלוש, אחד לארבע. כי הרעיון הוא, אתה חייב לפסות אותו, אחרת הוא לא יקנה. עכשיו, איך זה עובד? נגיד אחד לאחד וההטבה של 100%, אז זה אחד לשתיים. אחד לשלוש, מה זה 1 ל-3? משלם תוספת מימוש 1 לקבל 3 מניות. 1 ל-3, הטבה של 300%. לכמה זה מגיע? מה שמבלבל פה שאנשים חושבים 1 ל-9. זה לא 1 ל-9, זה 1 ל-12. למה? 1 ל-3 כבר היה לי, 3 מגיע לי. תן לי פיצוי 300% כפול 3. כמה זה 300% כפול 3? 9. 300% כפול 3? 9. 9 ועוד 3, אני 1 ל-12. עוד דוגמה. 1 ל-4, 500%. 1 ל-4, 500%. מפתה להגיד 1 ל-20, זה לא 1 ל-20. 4 כבר יש לי לפני. נכון, 4 כבר יש לי לפני. תן לי עוד זה פלוס, 500% כפול 4. אני מגיע ל-1 ל-24. זה הרעיון. כלומר, אני, מה שיש לי, אל תיקח ממני, יש לי, תן לי תוספת על ההטבה שלך. זה בגדול הרעיון של שינוי יחס המימוש. עכשיו עוד פעם, בשאלות אני לפעמים לא כותב את זה, כי גם במבחני מועצה לא כותבים את זה. ההנחה היא שמשנים לו את יחס המימוש. למה? כי זה מה שמקובל בכל התשקיפים.
זה יכול
להיות
אולי
יחס
של הפקת
הטבות
מניה?
בטח,
בטח,
באותו יחס.
הוא יתקבל בעצם עוד שתיים.
נכון.
כמו שאמרת
בהתחלה. נכון, הוא יחזור לאותו מצב. כי תגיד לי, מה זה משנה לך לקבל שטר של 100 או 5 שטרות של 20? עכשיו יש עוד בעיה שיכולים להכניס לכם בשאלות. הנפקה בדרך של זכויות. זוכרים הנפקה בדרך של זכויות?
לא,
תכף שמתי דוגמה, חוזרים על זה. הנפקה בדרך של זכויות זה חברה באה, למדתם את זה בביניים א', באה החברה לבעלי מניות שלה, אומרת, אני רוצה להנפיק לכם מניות, תביאו כסף. המשקיעים אומרים לא רוצים. חלק מהמשקיעים לא רוצים להביא כסף. למה לא רוצים? מה החברה יכולה לעשות כדי לעודד אותם להביא כסף? היא תגיד להם, תשמעו, מניה שלי שווה 10 שקלים. מבצע. מחר אני מנפיקה מניות. כל מי שיש לו מניה אחת יכול לבוא אליה לקנות עוד מניה. נותן לו עוד מניה חדשה, 5 שקלים. עכשיו, מה יקרה לאלה שלא רוצים? הם ידוללו. למה? אחרים יקבלו מניות בחצי מחיר, והם לא קיבלו. כלומר, הנפקה בדרך של זכויות זה לתת תמריץ לבעלי המניות, להכניס ליד לכיס, להזרים כסף לחברה. עכשיו, בהנפקה בדרך של זכויות יש הטבה. היא לא הטבה של 100%, כי אתה בכל זאת לוקח כסף, אבל יש הטבה. כי אתה לוקח על מניה במקום 10 שקלים, רק 5 שקלים. מה שאנחנו נצטרך לעשות בשאלות זה למצוא את מרכיב ההטבה הזה, ואם אתם זוכרים, יש דרך של לחלק את זה למניות במחיר מלא, ומניות בחינם, או פיקום, חלקי PX-1, תכף נראה את שתי הדוגמאות, אחרי ההפסקה את שתי הדוגמאות, אבל המטרה שלי היא לחלץ את מרכיב ההטבה. בשביל מה? בשביל ללכת לאופציות ומה לעשות להם? לשנות להם את יחס המימוש. לא שינית יחס מימוש של האופציות, על כל השאלה לא נכונה. כי אתה הולך אחר כך ומגיע למספרי מניות לא נכונים. לכן, כשפותחים שאלה באופציות, קודם כל מחפשים איפה יש הטבה. ותאמינו לי, תמיד תמצאו. יש הטבות בכל השאלות. אם זה הטבה שנתנו בחינם, עוד יותר טוב. יגידו לי 20%, 30%, אין לי בעיה. אם יגידו לי בדרך של זכויות, אני מתחיל לחשב את ההטבה. כדי לחזור ולתקן את יחס המימוש של האופציות. וזה גם מה ששמתי בשאלה הראשונה שנפתור. הנפקה בדרך של זכויות, לחזור לתקן. אחרי ההפסקה אני מראה לכם איך מחשבים, אתם תוך שנייה תזכרו, כי אתם למדתם את זה.
אני חושב את השאלה הראשונה.